שלום לכולם, חודש טוב ושבוע טוב. אנחנו בפרשת שופטים שפותחת תמיד באופן רשמי את חודש אלול, סליחות. הערב בעוד 4 שבועות, ראש השנה, מתחילה שנה חדשה. כלומר, אנחנו עכשיו נכנסים לכמעט חודשיים של עבודה, של בעצם אנחנו מיילדים, מכינים ללידה ומיילדים את השנה החדשה. כלומר, החודשיים האלה יקבעו מי אנחנו נהיה, איך אנחנו נראה, מה נרגיש, מה נעבור, מה נחווה, איזה הזדמנות יהיה לנו, מה הפוטנציאל שלנו יצא לפועל, מה לא, וכולי. בשנה החדשה זה ממש מרגש לדעת שיש לך הזדמנות לפתוח את כל הקלפים, או לקבל דק חדש, או להתחיל, לא יודע איך תקראו לזה, אבל זה הזדמנות מחדש. אז עכשיו, איך אנחנו רואים את זה בפרשה, כי הפרשה בעצם חייבת להיות קשורה, והשם של הפרשה זה שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים, אנחנו בדברים פרק ט"ז, פסוק י"ח, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אוקיי. מה זה אומר לנו? אז עכשיו, כשאנחנו לומדים את התורה, בעצם אנחנו לומדים שלכל פסוק ופסוק יש כמה וכמה רובדים של הסבר. רובד אחד, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה הרובד הבסיסי, הפשוט, הרגיל, וזה בעצם מדבר על אחת מהמצוות, שהיא דרך אגב אחת גם ממצוות בני נוח, כלומר המצווה הזאת חלה על, שבדרך כלל שמדוברים על כל מצווה שמתארים אותה, האם היא חלה רק על כל העולם, רק יהודים, בתוך ישראל, מחוץ לארץ ישראל, יש הגדרות. המצווה הזאת חלה על כל העולם. יש מצוות, 7 מצוות בני נוח, שחלות על כל המין האנושי. מה זאת אומרת, מי אתה שתגיד להם מה לעשות? אנחנו לא מדברים אם אני אגיד להם מה לעשות. אנחנו מדברים על החוקים שהיקום בנוי עליהם. אוקיי? ואנחנו יודעים שכשאנחנו מודדים את, יש היום את האינדקס האושר, נכון? שמפרסמים כל שנה. באיזה מדינה הכי מאושרים? מספר 1, 2, 3, 4, 5, כל מדינה הייתה. ואחד החלקים החשובים של אינדקס האושר זה, האם אתה חושב שיש לך תמיכה מהסביבה שלך? וחלק גדול מהתמיכה של הסביבה שלך, זאת אומרת, האם אתה מרגיש שהמדינה שאתה חלק ממנה, אכפת לה ממך? ואחד הדברים שהכי קובעים את זה, זה מערכת המשפט והמשטרה. כי אם בן אדם נמצא ב... כאן יודעים, מה זה מדינה? מדינה זה הסכם בין אנשים שאנחנו נשים ממשלה, והממשלה הזאת מקדמת את האינטרסים שלנו, ואנחנו בגלל זה מוכנים לשלם, לעשות מה שאומרים לנו, ללכת לצבא, וכל מיני דברים, כי אנחנו, זה הסכם כללי, זה נקרא מדינה. זה הסכם. מה הבעיה? שכאשר אתה לא מרגיש שיש פה איזה מערכת הוגנת של יחסים, בין הממשלה לבין הציבור, אז הציבור לא כל כך אכפת לו מהמדינה. ושלא אכפת לו מהמדינה, מה קורה? הוא לא עובד. ושלא עובד, אין מיסים לקחת. ואז כמו שהרב השלג אמר ב-1930, זאת אומרת, תראו למשל, תראו את ברית המועצות. משאבים, שטח ענק, אנשים מאוד אינטליגנטיים, מוכשרים וכן הלאה, אבל הם לא הולכים לפי החוק. אין שם משטר צדק. אנשים לא מאמינים שאם אני אעבוד קשה, אז יעשה לי טוב. אז אף אחד לא יעבוד קשה. עד שבסוף לא יהיה למה לאכול. ואנחנו יודעים שרוסיה, אוקראינה, כל האזורים, פולין וכולי, שהם בעצם יכולת הייצור שלהם של אוכל, הם היו יכולים להכיל את כל העולם רק עם האזור, עם השטחים שהיה להם, הם פשוט קרסו כי לא היו יכולים להכיל את האוכלוסייה שלהם. שלא לדבר על נעליים, וכן הלאה ועוד כל מיני שירותים בסיסיים. מדוע? שאתה לא מרגיש שזה יחס הוגן בין המשטר לבין הציבור, שאתה מרגיש שאתה נתין, ואז אנחנו מסתכלים על כל העולם, ואנחנו רואים. ארצות שבהם הציבור עובד קשה, עושה כסף, משלם מיסים, ואז המדינה היא עשירה, זה ארצות שבהם אנשים מאמינים שאם אני אעבוד קשה, יהיה לי שווה את זה. ואם אני מאמין שאם אני אעבוד קשה, ייקחו לי את זה, אז למה שאני אעבוד קשה? מה, אני השתגעתי? או שאני אעבוד קשה, כשאני מאמין שאני אצליח לעשות את זה בשחור, והם לא ייקחו לי את זה. נכון? ואז עובדים קשה. ואז אתה רואה גם, מבחינת האמון בין הממשלה לבין הציבור, אתה רואה כמה הון שחור יש וכמה, אז אתה יודע לפי זה את העניין של האמון. כשבן אדם יודע שכל אגורה שהוא נותן לממשלה הולכת לדברים טובים, כי הוא מקבל שירות כמו שצריך, ולמשרתי הציבור, הם באמת משרתים את הציבור, אז אתה נהנה לשלם מיסים. נשמע מוזר בהרבה מדינות, אבל יש מקומות שאין בעיה כזאת. הכל מוקלט. אוקיי. עכשיו, ולכן, כדי שתהיה חברה שבה אנשים מאושרים, קודם כל, צריך שיהיה בה, לכן, אחד משבע מצוות בני נוח, שופטים ושוטרים. מה רש"י אומר? שופטים שישפטו בן אדם לבין רעהו, שוטרים שיכפו על הבן אדם, אחרי שנקבע גזר הדין, שיכפו עליו לבצע את זה. כי השופטים לא אמורים לרוץ אחרי הבן אדם, לשלם את הכנסות וכן הלאה, דברים מהסוג הזה. אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? קראתי לא מזמן איזה משהו שמישהו, כשכתב איזה שופט, מערכת המשפט הישראלית, שהוא אומר, אתה בן אדם ערכי וחיובי, ואכפת לך מאנשים וכן הלאה, ואז ממנים אותך לשופט. ואז הוא כותב, תחושת הכוח היא ממכרת. יש לך כוח לקבוע חיים של אנשים. זה ממכר, זה בהתחלה אתה בא עם הרכיב, ופתאום זה הופך אותך למשהו, אתה מתמכר לעוצמות האלה, שאתה יכול להחליט מה יקרה עם אנשים. ולכן, לא במקרה שופטים ושוטרים זה מצווה. אם אתה עושה את זה מכוח השכל האנושי, זה אדם, באו ביחד, וקבוע, אנחנו צריכים שיהיה לנו משטרה, שיהיה לנו מערכת משפט, כדי שלכולנו יהיה טוב. מה הבעיה? שברגע שאתה מקבל את הכוח להיות שופט ולהיות שוטר, הכוח משחית. מעט, מעט, מעט מאוד אנשים לא ייפלו בתוך מחלת העוצמה הזאת. ולכן זה ניתן לא כחוק לוגי, אלא כמצווה. כלומר, אם השופט והשוטר לא נמצאים במקום שהם יודעים שהם עושים את זה מצורך מצווה שיש להם לדווח למישהו קצת יותר גבוה מאשר הציבור, אין להם שום סיכוי במאבק. שום סיכוי. הם נכשלו עוד לפני שהמלחמה התחילה. הם הרימו דגל לבן, וזהו. וכל העולם היום מסתכל ואומר, איך אנחנו נותנים לאנשים כוח כל כך גדול בידיים, ואין מי שבודק אחריהם. זה לא רק שופטים ושוטרים, זה פקידים במשרדים ממשלתיים וכן הלאה, שאף אחד לא בודק, אף אחד לא יודע. עד באיזשהו שלב, היום עם כל המערכת הטכנולוגית וכן הלאה, פתאום שמים לב שצריך לשים מצלמות בכל פינה, וצריך לשים מצלמות בבחירות בזה שסופרים, כי אתה פשוט תופס אנשים ברגע שאתה נותן לו את הכוח לשנות את מהלך ההיסטוריה. אם זה ככלל או כפרטי וכן הלאה, אנשים לא מסוגלים להתמודד עם העוצמה שמקבלים ביד שלהם. ואם האדם זה לא אדם שנמצא במלחמה תמידית נגד היצר שלו, הוא נכשל לפני שהמלחמה התחילה, כי אפילו לא מודע שהוא נכשל. אם אתה לא יודע שנכשלת, מה הסיכוי שתנצח? אתה לא יודע שהפסדת בקרב, מה הסיכוי שבכלל שיהיה איזשהו דבר שם. הסיפור עבוד מלכתחילה. ולכן, אותה תחושה של אנשים בכל מיני מקומות בעולם, זה לא משנה אם זה מדינות סופר דמוקרטיות כמו אנגליה או ארצות הברית או לא משנה מה, ואתה בא למערכת המשפט או המשטרה ואתה מרגיש לא אכפת להם ממך. נורא פשוט. ברגע שהוצאת את האמונה מהמערכת, אין לה סיכוי. ולכן זה מיועד גם ליהודים ולא לא יהודים, כי זה, מה זה שייך אם אתה יהודי או לא יהודי? אם אתה לא מבין שאתה שליח של בורא עולם, שהוא הפקיד בידיך את הגורל של בן אדם פרטי, חברה, עסק וכן הלאה, מדינה, אם אתה לא מבין את זה, אין לך שום דרך להתמודד עם הניסיונות שיבואו לך. שום דרך. אז השאלה היא לא אם הגאווה וההיבריס או היוהרה עלו להם לראש. זה ברור שזה עלה. השאלה אם הם נלחמים. השאלה אם הם נלחמים. אם הבן אדם נלחם, אתה יכול איכשהו... עכשיו, מה הבעיה? באיזשהו שלב, הדמוקרטיה חייבת להיות מומצאת מלכתחילה. כי אם מלמעלה לא משגיחים עליך, אז מי ישגיח עליך? מי ישגיח עליך? מי שצריך להשגיח עליך? לא משנה, זה יהיה מלמעלה עד למטה, בכל המערכת הבירוקרטית. אם אין השגחה, אז גמור. הסיפור גמור עוד לפני שהוא התחיל. כי הטבע של האנשים, כולנו יודעים שהכוח של היצר, של היצר הרע, הוא הרבה יותר גדול, נכון? מרובנו, רוב הזמן. ומי שאומר שהוא כבר שולט על היצר הרע, הוא ישקר גם על דברים אחרים. אוקיי, ולכן, אז אפשר להסתכל על זה שוטים, שוטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וזה ממשיך שהזוהר מסביר בהמשך, לא תתה משפט או תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, והסברנו, שוחד זה לא בהכרח כסף. זה יחס. זה כבוד. יש המון דרכים להעביר שוחד. צדק, צדק, תרדוף. והזוהר מסביר מה זה צדק, צדק, תרדוף. השופט שיושב במשפט, הוא חייב להבין שהוא עושה פה עבודה בשני רבדים. גם ברוחני וגם בגשמי. אתה לא בא רק לעשות צדק בעולם החומר, בין שני אנשים או לא משנה מה. יש פה שתי מערכות. דיברנו על זה הרבה פעמים. בן אדם א' גנב עם בן אדם ב'. אוקיי? עכשיו, בן אדם א' ובן אדם ב', שניהם כרגע נפגעו. כי אם אנחנו למדנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, שהמילה משפט בעברית מתורגמת לא נכון לאנגלית כ-judgment. judgment זה דין, לא משפט. משפט זה מלשון מוזני משפט. התפקיד של השופט לשפוט זה לאזן. הנה באו שני אנשים, א' גנב מבית. שניהם יצאו מהאיזון. עכשיו אני בתור השופט צריך לאזן גם בעולם הזה וגם בעולם הרוחני. כי בוא נניח א' גנב מבית, בית עכשיו, נניח הוא גנב לו מהעסק בסכום די רציני, ועכשיו העסק שלו מתחיל ככה. אז לא רק שאם בית ייפול, הוא נפגע מזה. זה המשפחה, זה הילדים, זה הספקים, זה בעלי החוב שלו, זה הבנקים, זה הלקוחות שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אם הוא נופל, אחד נופל, זה יכול להפיל מעגלים, 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 כמו שזורקים אבן לתוך הים, אתה לא יודע לאן הגלים יגיעו. כמה, מה ההיקף של הנזק שיכול להיגרם פה, ואם אתה לא תופס את זה בזמן ומאזן את זה, כמה כאב הולך להיגרם? ומה אנחנו יודעים? שמה שאתה מעורר אצל הזולת, זה מה שמתעורר אצלך. אז אם זה לא ייפטר מהר, אז א', שהוא הגנב, כמה כאב שיגרם על כל הענפים שלו, הרי תמיד התוצאות כלולות בסיבה. כל זה עכשיו הופך להיות לחוב קרמטי של א', של הגנב. כל הכאב שהוא גרם עכשיו פוגם יותר ויותר כל גל. כל עכשיו עוד זה מתפשט עוד הדווה ועוד הדווה ועוד הדווה, ועכשיו זה פוגם עוד יותר לעומק בנשמה של הגנב. אם זה לא ייעצר בזמן, עכשיו לך תדע כמה, מה הגנב הזה עכשיו צריך לעבוד במשך גלגולים כדי לתקן את החור שנגרם בנשמה שלו כתוצאה מהכאב שהוא גרם אצל כל הרבה אנשים. עכשיו, אם הוא מרגיש את זה במיידי, אנחנו יודעים שרוב בני אדם לא מרגישים במיידי כלום. זאת אומרת, למה הוא גנב מלכתחילה? למה, אם הוא היה, מה אומרים? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. מה זאת אומרת? בן אדם, מה זה צדיק? זה בן אדם שהוא ברמה של איזון מאוד מאוד גבוהה. כלומר, הוא נמצא ברמה שהוא מחובר לרשת של האור. ברמה מאוד גבוהה, ולכן כל פיפס של שגיאה, הוא ישר מרגיש שירד לו המתח. ישר הוא נענש על המקום, מה זאת אומרת? פתאום אין לו אותם רמות של הערה שהיו לו קודם. ישר מתחיל לבדוק, מה עשיתי לו בסדר? לעומת זה, שבן אדם מגיע למצב כבר שהוא גונב בצורה כל כך ברוטלית, שפוגעת בכל המרקם חיים של בן אדם אחר. זה לא יכול להיות שהבן אדם מרגיש טוב. ברור שהבן אדם יש בו רעש נוראי מלכתחילה של כאב. נכון? אחרת הוא לא היה עושה את זה. התפקיד של השופט זה לראות את הכאב של שניהם ולדעת שהתפקיד שלו לאזן גם את הגוף וגם את הנשמה. גם את החומר וגם את הרוח. כי אחרת, אם השופט לא יאזן, למה הוא יושב שם? מה התיקון של השופט? כולם בתיקון, וזה בדיוק ההזדמנות של השופט. אם השופט לא יאזן, כל הכאב שיגרם כתוצאה מזה עכשיו, שייך למי? על החשבון של מי? של השופט. ואם השופט, כמו שהרבה שופטים היום מערכת המשפט המודרנית, אם השופט, ישר, להכניס אותו לבית סוהר, לכמה שיותר זמן, ויש כל מיני סקנדלים שמתפשטים, כי מערכת בתי הסוהר זה הפך להיות לעסק אדיר. האם מערכת בתי הסוהר עוזרת? הנה, בארצות הברית, יש בבתי הסוהר בסביבות 2 מיליון אסירים. ולכן, אין פשע בארצות הברית, כי כל הפושעים יושבים בבית סוהר, נכון? נכון? לא נכון. לא פתרת בעיה? ולא רק זה שהם יוצאים מבית הסוהר, ואיך אמריקאים קוראים לבית סוהר? לא קוראים לזה ג'ייל. קוראים לזה correctional facility. מתקן מתקן.
התקון קוראים לזה בארץ, מוסדות התקון.
אה, העתיקו את זה בארץ.
לא, אני מדעתי את זה כבר מיליון שנה.
מוסדות התקון. או, זה מוסדות לתיקון. ולכן, מי שיוצא ממוסד תיקוני כזה, הוא יוצא אזרח מדהים, נכון? לא נכון. כמה עובדים סוציאליים, עורכי דין, שופטים, סוהרים, שוטרים, יעידו שזה המצב הפוך לגמרי. נכון? הפוך לגמרי. זה כי אתה נכנס לסביבה של כל כך הרבה כאב וכאוס ורעש, אנרגטי שלילי. אתה לא נהיה יותר טוב.
אין תהליך שיפור?
אין תהליך. יש סוג של תהליך שיפור, אבל כשאתה נמצא בסביבה, לא אמרנו, עשה לך רב או קנה לך חבר. כשאתה בצוהר, מי החברים שלך ומי הרב שלך? אה? הבנתם. לכן, אמרנו את זה הרבה פעמים, בתורה אין ענישה בבית סוהר. אין כזה דבר. למה? זה לא מתקן. בן אדם פשע, השופט עכשיו צריך, איך אני מתקן את זה? פגעת בבן אדם, אתה עכשיו הגנב, פגעת, עכשיו אתה צריך להחזיר לו. אתה צריך להרגיש את החוסר שגרמת לו. זה תשלומי כפל. אז מה אם גנבת וכבר מכרת את זה, כבר אין לך להחזיר? אז יש תשלומי 4 ו-5. ומה אם אין לך לשלם? מוכרים אותך לעבד עברי. מה זה עבד עברי? זה היום קוראים לזה חברה, משפחה אומנת. אתה בא לגור אצל מישהו שקנה אותך. אבל אתה חי איתו, אתה עובד איתו, אתה אוכל איתו, אתה ישן איתו. בעצם הוא הופך להיות האומן שלך למשך 6 שנים. שבהם אתה נמצא בסביבה של מישהו שאתה שותה איתו, אוכל איתו, עובד איתו, והוא בעצם הופך להיות המאמן האישי שלך. בתמורה, אתה עובד בשבילו, כי הוא שילם על זה. כמה מהכסף הזה שהולך למערכות בתי הסוהר, היה יכול לשפר את החינוך, בריאות וכן הלאה. אבל אומר הרב אשלג, אתם יודעים למה אין סיכוי בצורה הנוכחית שיפסיקו המלחמות? יותר מדי אנשים מרוויחים יותר מדי כסף על זה. בואו נהיה פרקטיים. אתם יודעים למה מערכת בתי הסוהר רק תגדל ותלך? יותר מדי אנשים עושים יותר מדי כסף על זה. עכשיו לאט לאט מתחילות להתפוצץ פרשיות, אני לא ראיתי בארץ אולי, אבל בארצות הברית, שמערכת בית סוהר שילמה שוחד לשופט כדי שישלח כמה שיותר אנשים לבית הסוהר. כי כל אחד כזה, זה ביזנס, כל אחד כזה, הממשלה האמריקאית משלמת, אני חושב איזה $100,000 לשנה למערכת בתי הסוהר. זה פרות חולבות כסף. אין להם אינטרס שהאנשים האלה יצאו ממעגל הפשע, אין להם אינטרס שאנשים האלה ירופאו, כמו מערכות, חברות הטובות, כל זמן שיש יותר מדי אנשים שמרוויחים כסף מכאב של אנשים. למה שתהיה להם איזושהי מטרה של להעמיד את הכאב? וזה מתחיל מהשופט. וזה רק הפשט. שרק הפשט עצמו, זאת אומרת, אם אין אמונה, אם אין אמונה במערכת, אין אמונה בזה שיש אור, שיש בורא, שיש מערכת שהעין לא רואה, וזה מערכת, אם אין אמונה, זה כל מערכת שתבנה, מסחרית, ממשלית וכן הלאה, ימיה קצובים עד, איך שהרב אשלג אומר, עד שהנזק והאי-יעילות יצופו לפני השטח ויעיקו לחברה כל כך, עד שלחברה לא תהיה ברירה, אלא לעשות מהפכה, לפרק את הכל ולבנות מחדש. כי מה זה, לזה קוראים היסטוריה, מה זה היסטוריה? שאנשים לאט 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 מתקוממים, מורדים, משנים את החוקים ומנסים מחדש. האם המערכת החדשה תהיה מושלמת? ההיסטוריה מראה שלא. אבל, האמת, אחרי כמה אלפי שנים של היסטוריה, המערכת, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחיות בימי הביניים. נכון? גם לא לפני 100 שנה. נכון? מישהו היה רוצה לחיות פה לפני 100 שנה תחת שלטון עותומני? אתה מיד מנשק את השוטרים ואת השופטים שיש לך בתור צדיקי על. נכון? כלומר, זה ממש משתפר, אבל ככל שאנחנו עכשיו, יש יותר ויותר זרקורים, נכון? כל מיני דברים שפעם אף אחד לא ראה, היום כולם רואים מיד, הכל מדווח בזמן אמת. ואם מישהו מסתיר, אז זה יחזיק מעמד שבוע, שנה. כל הסודות הכי גדולים צפים. תמיד יש איזה מישהו במערכת שיש לו גישה למחשב, לא האקר בהכרח. ופתאום נגיד, מה, יש פה דברים נוראים? מישהו בסוף יוציא את זה החוצה, אי אפשר. להחזיק בסוד, נגמר הסוד. השקיפות הולכת ואנחנו בעידן הדלי. מה זה עידן הדלי? הכל שקוף. הכל שקוף, אי אפשר לחסום. וברגע שאנשים יודעים שעובדים עליהם, מה קורה לאנשים? הם מתרכזים בשקט. ואחר כך יותר ברעש. כל מי שהיום מנסה להקים מפלגה שמורדת בשלטון, ישר הוא מקבל, לא משנה מה, נכון? רק אתה צריך משרד פרסום טוב, ושעה אתה מצליח. למה? זה בטח יהיה יותר טוב מהישנים המושחתים. זה לא ככה. בכל מקום. אז זה מה שקורה, שאתה לא מקיים את התפקיד שלך כשופט, כקיום של מצווה. אתה לא שוטר כשליח של מצווה. מסוכן נורא. לא מסוכן. אז זה צד אחד. עכשיו אפשר לרדת לרמה מהפשט, להיכנס יותר לעומק לרמה של הרמז. והרמז אומר רבי חיים ויטל, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מה עם שעריך? עיניים, אוזניים, אף ופה. מה שנכנס ומה שיוצא, אם אין שופטים ואין שוטרים, וואו וואו וואו, אתה פה נכנס לצרות. בעיקר היום, שכל האינפורמציה, כמו שאמרנו, בכל מקום. לכל ילד קטן, היום ילדים בגיל שנה כבר יודעים לפתוח את האייפון של ההורים שלהם ולהיכנס פנימה ולהתחיל לגלוש. אין להם בעיה, הם נולדו עם זה. נכון? היום הסבתות מבקשות מהתינוקות שיראו להם איך להשתמש בטלפון שלהם. נכון? הם לא היו אפילו בבית ספר, הם כבר יודעים בדיוק את הקודים ולהיכנס, וברגע, ברגע הם יכולים להיכנס. ומה הם יראו שם? זה עניין של כמה דקות, ויתחיל אלימות וכל הדברים שממש, זה לא משהו שאתה רוצה להראות לילד. ומה שהארי הקדוש מלמד, אם אתה לא רוצה להראות לילד, גם אתה לא רוצה לראות את זה. זה לא משהו שאתה, לא רוצ, שאתה רוצה להכיל את הנשמה שלך. אומרים את זה בעולם המחשבים, garbage in, garbage out. תכניס זבל, יצא זבל. אבל הארי הקדוש אמר את זה לפני 500 שנה. אם אתה חושב, אז באותו, לפני 500 שנה לא היה טלוויזיה, לא היה סמארטפונים, אם רצית לראות אקשן, הלכת לכיכר העיר לראות תוצאה להורג. פומבית. זה היה, איך אנשים היה להם בידור, הלכו לראות תוצאה להורג. הרי אומר, בשום פנים ואופן אסור לראות דברים כאלה, כי אם היית יודע איזה נזק לנשמה שנחשפת לראות אלימות, אז תחשבו שלפני מאות שנים אנשים היו הולכים והיו רואים פעם בשבוע הוצאה להורים, נניח. היום אתה פותח את הטלפון שלך ואתה רואה טריילר של סרט, יכול להיות שבטריילר של דקה אתה רואה מאות הוצאות להורים. ואנשים מתפוצצים ודם וכו', וכל המרבה הרי זה משובח. והרי אומר, אתה לא יודע כמה זה מסוכן, נכנס זבל, אל תתפלא שיוצא זבל. יוצא לנו כעס וזעם וכאב ובלבול וכן הלאה, אל תתפלא, מה אתה מכניס פנימה? אתה חושב שזה נכנס וזה לא יצא? אסור להסתכל על הדברים האלה, אסור להקשיב לדברים האלה. ובעיקר ילדים קטנים. ולא, אבל אני לא אכנס, אבל זה קופץ לך, הרי זה מתקיף אותך מכל הכיוונים, אתה לא שם מסנן לדברים מהסוג הזה, אין, אתה לא יכול להימנע מזה, כי זה קופץ, זה פרסומות וכן הלאה. ומה אם איזה ילד תופס את הטלפון שלך ואופס, זה קופץ אליו, מה עשית לו? מה הוא אשם לך? אז זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה ברמה של, של המדרש. אבל יש עוד כמה רמות. כי סך הכל, אז מה אני עושה פה עם כל הסיפור הזה? נניח, אני לא שופט, ואני לא שוטר, ואני לא מנהל של אף אחד. אוקיי? אז מה אני עכשיו עושה עם הטקסט הזה, בעיקר שהוא ממשיך? יש בהמשך קטע מאוד קשה. פרק י' ז' פסוק ב', כי ימצא בקרבך באחד שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, איש או אישה שיעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך. אז קודם כל, פסוק ד', והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה הטובה הזאת בישראל. קודם כל, התורה מזהירה אותך. אנחנו ברגע יכולים, נכנס חודש אלול, ואנחנו כולנו נהיים קצת מזל בתולה. מה זה אומר? אנחנו מתחילים, קיבלנו תעודת הנהלת חשבונות של הבורא בעצמו. נולדנו עם זה. והשאר אנחנו עושים הנהלת חשבונות לכל אחד. ומיד, ברגע, אני כבר יודע, זה בן אדם רע. אני יודע, זה רמאי, זה ככה, זה ככה. זה קראתי, שמעתי עליו משהו, ואנחנו ישר גמרנו את הבן אדם. מה אומרת פה התורה? ויש הרבה דיונים על זה במסכת סנהדרין. והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשה טובה הזאת בישראל. אומרת הגמרא, שבע חקירות ודרישות, מה שנקרא, כל נאשם הוא חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. האם זה לא א' ב' מכל חברה דמוקרטית? האם עכשיו החברה, כמו שאנחנו מכירים היום, ממש, ברגע שמישהו צייץ בטוויטר משהו על הבן אדם, זהו, הוא כבר זה אחרי ההוצאה להורג. כבר קרתה, הוא מבחינת רוב הציבור מת. אין לנו את הסבלנות לחכות את התהליך. וכמה שזה מסוכן, מדוע? כי מה בן אדם מרגיש? בן אדם מרגיש, אני נמצא בחברה שיכולה ברגע להוציא אותי להורג בלי שום כלום. אין משפט. אתה כבר הוצאת להורג, המשפט עוד יימשך בבתי המשפט במשך עוד שנים. ושסוף סוף תהיה הזיכוי, זה יופיע אם בכלל באיזה משהו, באיזה דף צדדי, שזה קודם היה, ההוצאה להורג הייתה בכיכר העיר, כלומר בחזית העיתונים, אבל הזיכוי, זה יהיה בעצם לשים לך אבן על הקבר, כן, זה כמו שאתה בא לבן אדם שהוצאת אותו להורג, ולאות הוקרה אתה שם לו אבן על הקבר כזה, מכירים את ה... זה מה שאנחנו נעשה לך, נשים לך אבן על המצבה. ככה אנחנו ממש ממש מתאבלים עליך. אז שמנו חצץ כזה קטן על המצבה. שבן אדם חי בחברה שמוציאה להורג אנשים בלי משפט. זה מצב נורא. מצב נורא. זה מצב שבו אנשים צמאים לדם. עצם זה שהמערכת מסתובבת ואנשים מדברים על בן אדם שרק יש עליו איזשהו חשד. לא, זה ברור שזה נכון. ואנחנו רואים שוב ושוב, זה פשוט, אין שום קשר, זה בכלל אין שום קשר. איפה הערכים? שלתת לבן אדם, לא, זה ברור שהוא לא. מה, בגלל שלא מוצא חן בהלכה? ולכן ההלכה היהודית מדברת על שבע חקירות ודרישות. מכיוון כזה ומכיוון כזה ומכיוון כזה ומכיוון כזה ורק אז. דרך אגב, בעל חוק העברי, אין כזה דבר הוכחות נסיבתיות. אין, לא מתקבל. אם לא היו שניים, שלושה עדים, זה לא קרה. לא קרה, ואתה לא יכול. אבל מה, הוא הסתובב חופשי וכן הלאה. אם לא ילדים, כנראה שהוא יסתובב חופשי. ודרך אגב, מי פה מנהל את העניינים? בכמה מקרים אנחנו שומעים שבן אדם הוצא להורג, הוכנס לכלא למשך עשרות של שנים, כל פעם אתה שומע את זה מחדש, ופתאום מגלים איזה ממצא גנטי, DNA וכן הלאה, מסתבר שבן אדם היה חף מפשע. זה כל הזמן שומעים את זה. וההלכה העברית אומרת, עדיף שאחד פושע יסתובב חופשי, מאשר חפים מפשע ישבו בפנים. ולכן אין כזה דבר הוכחות נסיבתיות, לא מתקבל. ברור שבן אדם שמסתובב עם תחושה שאין צדק, כמה מחויבות יש לו לחברה שהוא חלק ממנה? שיודע שברגע יוציא אותו להורג. בגלל שמישהו החליט להסיט... כי הוא קצת יותר קרוב למישהו שיש לו רמקול גדול. ואז מגיע העניין של, אז עכשיו מגיע העניין של ההוצאה להורג. איך מוציאים בן אדם להורג? יש ארבע מיטות בית דין. מה זה קשור אליי? היום בכלל אין, לא מוצאים להורג. לא מוצאים להורג? מוצאים להורג כל יום אנשים. מדליפים הזה ומוציאים להורג אנשים על לא עוול בכפם, נכון? אסור להיות חלק מכזה דבר, כי זה כל כך, תחשבו, הנזק שנעשה לבן אדם ולסביבה המיידית ולמעגלים שמסביב, זה שמוציא את הלשון הרע או את ההוצאת דיבה. איזה נזק לנשמה שלו ולמעגלים של מעגלים, לך תדע כמה גלגולים לשלם על כזה דבר. על הנזק שנגרם. בן אדם שתרם לחברה, שעשה פתאום, עכשיו הוצאת אותו להורג, כל הטוב שהוא עשה, הכל נמחק, כל מה שהוא עושה נמחק, נעצר וכולי, עכשיו הוצאת אותו מהמערכת, וכל הטוב שהוא היה, אתה יכול לעשות, אתה הרקת את זה. איך, מתי תשלם? אז כמה גלגולים תצטרך להתגלגל כדי לשלם את זה? וממה בא התשלום? אנחנו בחודש של אלול, שזה חודש של תשובה. ומה זה תשובה? אז הזוהר מלמד אותנו, תשובה זה לא שאני מתחרט. זה לא תשובה. יש אנשים שמתחרטים, מסתובבים עם המון רגשות אשמה, זה לא תשובה. תראה, רגשות אשמה זה עוזר פעם למישהו לשפר את עצמו? אנשים עם רגשות אשמה הם עוד יותר נזק מאנשים שעושים טעויות. בן אדם שעושה טעויות זה כולם. שבע יפול צדיק וקם. אם יש לך רגשות אשמה אתה לא תקום. אין לך כוח לקום. רגשות אשמה מרוקנות את הבן אדם מאנרגיה. זה לא מועיל לבן אדם, זה לא מועיל לחברה, לא מועיל לאף אחד. זה מועיל למישהו אחד רק, זה לסתרה אחר. כלומר, לאני המזויף של כל אחד מאיתנו. ליצר הזה מועיל. מה זה העניין של שופט? אם אתה רואה שמשהו לא בסדר, מה התפקיד של השופט? תתקן את זה. אל תצא עכשיו בזעקות שבר, שנעשה פה משהו נורא. אתה רואה שזה לא בסדר? מה אתה עושה לתקן את זה? לצעוק עכשיו שזה לא בסדר? זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לשפוט, ולשפוט בעברית זה לאזן. מוזני משפט. לאזן את מה שיצא מהאיזון. נכון שחלק גדול מהמקצועות של בני אדם זה למצוא מה לא בסדר, נכון? ולתקן את זה. יש לי נזילה בכיור, אז אני מזמין, מה? שרברב. עכשיו השרברב מתחיל לצרוח ולקפץ ולבכות ולזעוק איזה תקלה יש לך בכיור. איך אתה מסתכל עליו? למה אתה רוצה כל כך הרבה כסף? אתה יכול לתקן את זה או לא יכול לתקן את זה? בשביל מה באת? בשביל לזעוק לי? אני יודע שיש לי בעיה. אתה הולך הביתה, אני נשאר עם הנזילה. אז יש עכשיו אתה תקונן ותמרות שערות, זה לא עוזר לי. אתה יכול לתקן את זה או לא יכול לתקן את זה? בשביל זה הזמנתי אותך. כלומר, אם אני רואה את הפגם, מה זה אומר? למה ראיתי את הפגם? איך אמרנו? הבעל שם טוב שהיה מזל בתולה. הוא היה מאלה שרואה מה לא בסדר אצלו ודואג לתקן אצל אחרים. לעזור לאחרים. עכשיו, אם אתה רואה מה לא בסדר, אז מה אתה עושה עם זה? אתה מתקן את זה. אם אתה רואה מה לא בסדר כדי להיכנס לרגשות אשמה, או כדי לזעוק ולצרוח, או כדי להתאבל, זה לא מקצועי, נכון? אנחנו פה כדי להיות מקצוענים. מקצוענים במה? בלתקן את עצמנו. בשביל מה באתי? מה? לאסוף כסף? לא. אי אפשר לקחת את זה איתי. נכון? זה לא נשאר גם. אם אנחנו נחשב בזיכרון ההיסטורי של עם ישראל כמה כסף אבותינו ואבות אבותינו עשו, מאז שיצאנו ממצרים ולקחנו להם את הכסף, וכמה מזה נשאר, אנחנו מבינים טוב מאוד שזה לא התפקיד שלנו. מה? או שכולנו יודעים, לקחו לנו, אכלו לנו, שתו לנו, לא נשאר. אז מה נשאר? צדקתו עומדת לעד. אבל מה זה? זה התיקונים. מה שאתה מתקן זה שלך. כלומר, מה ששבור אצלך ותיקנת, מה הזוהר מסביר לנו? זה שלך, התחיית המתים. אחרי התחיית המתים, עם מה אתה מסתובב? עם מה שתיקנת. רגע, ומה עם הבן אדם? יש אנשים שנולדים, אמרנו, עם מעלות נהדרות של הגינות ושמחת חיים וכן הלאה וכן הלאה. לכן הרי הקדוש אומר, אם נולדת ככה, זה לא שלך. זה שייך לגלגול הקודם שלך. אז מה שייך לך? מה שאתה תיקנת בגלגול הזה. כלומר, אם אתה רוצה להיות עשיר, מה אתה צריך לעשות? למצוא מה שבור ולתקן את זה. איך שרבנו הרב פרץ היה אומר, תחפש נכסים נפולים. תחפש דברים שבורים שאתה יכול לתקן אותם בעצמך, בסביבה. מה שתיקנת זה שלך. אבל לא, אני נולדתי בן אדם עם ערכים. מותק, אם נולדת ככה זה לא שלך. זה לונר, זה השאלה מגלגול הקודם. אתה באת בתור מה שנקרא מיזם של גלגול אחד. והמיזם הזה זה מה אתה מוצא לא תקין ותיקנת, זה שלך. ואם בן אדם מסתובב בהרגשה של פספוס, יכול להיות אנשים עם תחושה של פספוס, אתה אומר, מה חסר לך? אתה בן אדם ישר, הגון, חרוץ, טוב לב, אתה אבא טוב, את אמא טובה, אנשים חרוצים וכן הלאה. מה? מה לא בסדר? נולדת ככה? אה כן, זה, מי שהייתי ילד זה היה ככה עוד בבית, ספקתי את זה וזה ממש לא היה לי. אז זה לא שלך. לכן אתה מרגיש פספוס. מה עשית בגלגול הזה? איזה נכס נפול מצאת? איזה חלק שבור ראית? ואת זה שפטת. כלומר, את זה איזנת. עכשיו זה שלך. אם אנחנו רוצים לדעת מה נותן לנו תחושה של הישגיות, של שלמות, של מילוי, לאורך זמן, רק זה. כי זה נשאר. איך אמרנו? עובדה, זה נשאר מגלגול קודם, זה נשאר עד תחיית המתים ואחרי. זה מי שאתה נהיה. זה הנכסים הנפולים שהשבחת. זה מי שאנחנו נהיים. כלומר, אם בן אדם בא ויש לו טרוניה כלפי בורי עולם, למה יש לי באורך בחיים כל כך הרבה פגמים, כל כך הרבה בעיות, אי אפשר להשאיר אותי רק עם הדברים הטובים. אתה לא מזה, כאילו אתה בא ואומר, בורי עולם, פתחתי אומנם חנות או עסק לתיקון של משהו, אני לא יודע, וברוך השם, לא צריך לתקן, הכל בסדר, אני יושב בנחת ונהנה לי עם החיים. כן, זה הייעוד שלך בחיים, לשבת ולא לעשות כלום. אנחנו יודעים, אנחנו אדם לעמל יולד. אבל יש אנשים שעובדים נורא קשה, כן, הם חרוצים וכו', אבל הם לא מתקנים את מה ששבור אצלהם. הם מתקנים את הצנרת של מישהו אחר, אבל מה אם לתקן מה ששבור אצלך? מה שבור אצלך? או. אז מה זה תשובה? אז הזוהר מלמד אותנו, תשובה זה תשוב היי. מה זה תשוב היי? תורת הארי מדברת על תורת הגלות. מה זה גלות? מה זה גולה? גולה זה שאנחנו גוללים. גוללים ומנתקים משהו מהמקום. את מה? את ההי. מה זה ההי? ההי זה המציאות. כל אחד יש את ההי שלו, את המציאות שלו. אז ברגע שזה מנותק, אתם יודעים מה זה מנותק? היום נורא קל להבין. שאתה מנותק מחשמל, אתה מנותק מקו הטלפון, אתה מנותק מהמים, אתה מנותק מהגז, אתה מנותק מווי-פיי, רחמנא ליצלן, זהו. אתה לא קיים. אתה מת. אתה מת. אז מה זה תשובה? להשיב את ההי ולחבר אותה בתקע בשקע. ועד שאתה לא מחובר, אתה בגלות. אתה מנותק. כל מיני דברים, אז איך אני מחבר? כל העניין של תשובה. לא, תשובה זה לא עניין דתי, תשובה זה עניין. יש רשת של האור, ויש את הדארקנק, את הרשת של החושך. מי מחבר אותי לאור? הנשמה, היצר הטוב. מי מחבר אותי לרשת של החושך? היצר רע, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, נכון? עכשיו, ברגע שאתה מתחבר לרשת של החושך, אתה עכשיו מתנתק וגולה מהרשת של האור. ואז יש לך טענות, בורא עולם, למה ככה, למה ככה, איפה צדק, זה לא פייר. דיברנו על זה בשבוע שעבר. ואמרנו שהברכה והכללה, הברכה זה שאתה רואה שאתה מנותק. ואז אתה רואה איפה כן להתחבר. והכללה שאתה לא רואה. ואז אתה לא רואה מה קורה, אתה מתנתק, ואתה מאשים את כל העולם, כולל בורא עולם, בזה שכואב לך, בזה שאין לך כל מה שאתה צריך, ואתה נותק. תשובה זה תשוב היי. זה לחבר, להתחבר בחזרה לרשת. וזה שבן אדם מרגיש קשה, מנותק, לא שייך, לא הולך לו וכו', אתה פשוט לא מחובר לרשת. אתה צריך לעשות תשובה. אז יש, אני חוזר על זה, כל פעם יש איזה... סוג של כזה בבדיחות הדעת, אבל זה לא בדיחות הדעת, סיפור על איזה קהילה. שעברה תקופה כלכלית מאוד קשה, ובאו אל הרבי, רבי, מה צריך לעשות? אין אוכל. אין כסף לאוכל, אין כסף להעסקה, קר, חורת וכו'. והרבי אומר, תעשו תשובה. אומרים, רבי, מה הקשר? אומר הרבי, נכון אומרים שהתשובה מגעת תחת כיסא הכבוד? ונכון שיש מדרש שאומר שכל האוצרות של העולם נמצאים תחת כיסא הכבוד? תעשו תשובה, תגיעו לכיסא הכבוד, תיקחו את כל הכסף שהם צריכים. אבל זה לא בדיחה. שבן אדם יהיה לו שפע, הוא צריך לעשות תשובה. אחרת זה לא שפע. אחרת זה פשע. הזוהר אומר. זה לא עונג, זה נגע. זה ההבדל בין מצב שהבן אדם מחובר לרשת, או לא מחובר. מחובר זה שפע, לא מחובר זה פשע. מחובר זה עונג, לא מחובר זה נגע. התשובה זה לא משהו שבשביל אנשים דתיים. יש אנשים שהם דתיים במוצר ותורה, בן אדם לא עושה תשובה. למה? הוא בכלל לא, הוא לא מחובר לשום רשת של אור. איך אתה יודע? רבי עקיבא לימד אותנו את הטריק, ואהבת לרעך כמוך, נכון? אתה לא רואה שום אהבה, שום דבר אצל הבן אדם. אתה רואה, אין שם שום, הבן אדם ממש, הווי-פיי שלו קבוי, הגז שלו מנותק כבר שנים, החשמל מנותק, הכל מנותק, הסים שלו מנותק, הכל, אין שום קשר. רק חושך, רק רעש יש שם. פחד ודאגה וחרדות ועצבים. אחרת למה בן אדם הולך וגונב? אם אין רעש ויש שקט פנימי, בן אדם לא מסוגל. איך אני אתנתק את עצמי מהרשת של כל השפע והעונג? ולכן, כשנכנסים לעומק, השופטים ושוטרים, זה, אנחנו צריכים לשפוט, זאת אומרת, את מי לשפוט? קודם כל, אנחנו צריכים לשפוט את עצמנו, זאת למצוא את הנגעים ואת הפשעים ואת הקצרים, ואת כל אותם מקומות ששם התנתק לנו ויש לנו גלות. כדי לעשות תשובה, מה זה אומר תשובה? להתחבר מחדש לרשת של השפע והעונג. כי בן אדם שהוא מלא בשפע והעונג, הרי אמרנו אין נותן מה שאין בו. הוא יכול לחשוב אפילו לגרום נזק לאדם, לסביבה, למערכת. הוא לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. אז בחודשיים הקרובים, שזה בעצם המקצה שיפורים שלנו, כלומר, כל אחד יכול להסתכל על החיים שלו ולהגיד, הנה, זה מי שאני, זה מה שאני. ופה יש נתק ברשת, ופה יש נתק ברשת. למה? כי פה אין לא שפע ולא עונג. יש רק פשע ונגע. ופה אני צריך להפך את זה. ואיך אני מהפך? אני קודם שופט. שופט את מי? את התדרים שלי, את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, את תפיסת העולם שלי. איך אני אעשה את זה אם אין לי שום מערכת התייחסות? אתה צריך להקשיב לדברים שעושים לך את זה, לקרוא את הדברים שעושים לך את זה, לראות את הדברים שעושים לך את זה. כל מה שמעורר אותנו להתחבר לשלמות, להרמוניה, לאור, לרוחניות, אמיתית, פרקטית, לא רוחניות. אוי, לאהוב את כל העולם, עוד שזה מגיע לתכלס, אין שום קשר בין ההתנהגות לבין האידיאלים. לא מכירים כאלה? זה עוד דיקנס היה מאוד טוב לתאר את הצביעות הזאת של אנשים שכלפי חוץ, מה זה ערכיים וצדיקים, אבל כבני האדם, זבל שלא ניתן למחזור. לפחות לא במיידי. מובן מה ש... דיקנס היה טוב מאוד בלתעד את הטיפוסים האלה, אבל לא צריך, אתה יכול להסתכל מסביב, יש המון כאלה, בכל מקום. אותם אנשים שהולכים עם הנכסים הנפולים שלהם, עם השקרים, עם הפשעים, עם הנגעים, ומציגים את זה כיתרונות. וכל הבעיה היא של מישהו אחר. אנחנו לא פה כדי לתקן אנשים אחרים, אנחנו קודם כל פה לתקן את עצמנו. וכל הפוסל, במומו פוסל. זאת אומרת, זה שאני רואה גנב, זה לא אומר שאני גנב. זה שאני רואה גנב וזה מעצבן אותי, זה אומר שבמקום לעזור לו, אני מתעצבן. זאת הבעיה שלי. כי אני מרגיש חוסר אונים, כל אחד, מה הסיבה? למה זה גורם לי כל כך הרבה כעס שמישהו אחר עושה משהו לא בסדר? למה זה לא גורם לי לבוא לעזור לו, לצאת מהמקום הזה של הכאב שהוא נמצא בו? אז אם אני פוסל אותו, כנראה שיש משהו בתוכי פסול. הרי בסופו של דבר גם הוא נברא על ידי בורא עולם. זה לא שאני צריך להצדיק אותו, אבל לא להתרגז עליו, לא לכעוס עליו, מה זה יעזור? אם הבא לבית משפט והשופט צועק עליי וכועס עליי, לפי החוק הבסיסי, השופט חייב לפסול את עצמו. למה? הוא כבר לא מסוגל לעזור לי. מה לעזור לי? אני הפושע, לא צריך לעזור לי. כן, אני זה שצריך שיעזרו לו יותר מכולם. למה כמה יעלה לחברה אם לא יעזרו לי? המעגלים של ההרס שאני אייצר, אם לא יעזרו לי? הרי האינטרס של כולם זה לעזור לי. מה זה לעזור לי? לשלוח אותי לבית סוהר? זה עוזר לכל מיני אנשים שמרוויחים מלתת את כל השירותים של בתי הסוהר. אבל זה לא עוזר לי. למה? אין הוכחות היום בכל המחקרים של מה קורה במערכות בתי הסוהר, אני מדבר על המדינות הנאורות, שזה עוזר. לא, לא עוזר, זה לא, להפך. הם חוזרים תמיד, זה כמו אלה שהולכים למכון גמילה מסמים. הרוב הגדול חוזרים. למה? כי הטיפול הוא לא טיפול מרפא. למה? מה האינטרס של כל המרכזים האלה שזה ירפא? הרי אתה מאבד לקוח. אתה מאבד לקוח, הוא יחזור, אל תדאג, שבועיים, שלושה, חודש הוא חוזר. וכמה אתה מרוויח מזה? בעיה. עם כל המערכות האלה. אז עכשיו, אז מה אנחנו עושים עם ה... מה אנחנו עושים? אז איפה השפיטה שלי ואיפה ההוצאה להורג שלי? ואז הוא ממשיך. סעיף ב' בפירוש הסולם. המצווה של אחר זו הוא לדון בחרב, לדון בחנק, לדון בדין סקילה, לדון בדין שריפה. יש ארבע מיטות בית דין. חרב, חנק, סקילה ושריפה. לדון למי? משיב לסמך מם. את מי צריך לדון? את היצרה? למה? את מי אני אמור להרוג? תהיה הצרה של מישהו אחר? לא, זה לא התפקיד שלי. ממש לא התפקיד שלי. אני צריך, אני באתי לעולם להילחם במי? להוציא להורג את מי? את היצרה שלי. ובאיזה חמה שפוכה אנשים יוצאים במסע הצלב? נגד כל מיני מושחתים וכן הלאה. קודם כל, אתה יצאת למלחמה נגד הזה שלך? אוקיי. וזה ממשיך. איך, מה זה מוות בחרב? אומר, אז אני ממליץ מאוד לקרוא את זה לעומק, כי אני לא יכול במסגרת זמן שיש לנו לקרוא את זה. זה הרבה יותר מדיטטיבי ממה שאני אומר, אבל מוות בחרב, אומר זה סעיף ג' חרב של הקדוש ברוך הוא. החרב של הקדוש ברוך הוא, היות של הוויה היא ראש החרב. הוו היא גוף החרב. היי של הוויה הן בית פיות של החרב. שהן סוד צדק צדק תרדוף. שחותכים שני דינים. דין מפי בית דין של מעלה, ודין מפי בית דין של מטה. מכאן נודע שאין אדם נוקף עצמו מלמטה, עד שניתן לו רשות מלמעלה. תרגום. קודם כל באופן אפשר לדמיין. שאם אני לוקח צייר שהוא ממש קישוני, הוא יכול לצייר חרב, שהיוד, האות יוד, זה הידית של החרב. אוקיי? אתם מצליחים לדמיין? והחרב עצמה זה וו, נכון? שני ההים זה שתי הפיות של החרב, החודים. חרב פיפיות. חרב עם שני חודים, משני הצדים. אוקיי? עכשיו, אתה חותך את הדין, נכון? איך קשור היוד קי וו קי לזה? כי כאשר האדם נמצא במצב שהוא צריך להוציא להורג את האני המזויף שלו, את היצר הרע שלו, איך אתה יכול לעשות את זה? אתה צריך להחליף את השלילי בחיובי, את הנגע בעונג, אתה צריך להחליף, אתה צריך... למה בן אדם נופל? כי כואב לו, כי הוא נכשל, כי הוא לא מאמין שהוא יכול, כי הוא מנותק, כי הוא מפחד, כי הוא בחרדות. נכון? וכי יש לו תאוות. כל מיני יצרים שהם לא מאוזנים, משתלטים על הבן אדם, ואז הוא עושה טעויות ואז הוא קורס. נכון? כי כל מצב כזה יוצר נזק יותר גדול לנשמה. ככל שהנזק לנשמה יותר גדול, זה מוקרן החוצה על האישיות של הבן אדם כחוסר איזון, חוסר שפיות, חוסר סובלנות, חוסר סבלנות. אתה מנסה לעגל פינות, לקצר תהליכים, במקום לעבוד כמו לעבוד באופן הגון עם כל הלב, יגעת ומצאת תאמין, אתה מנסה, אתה מרמה פה, אתה מרמה שם וכן הלאה, ואתה חושב שאין אין דין ואין דיין. אתה פוגע באנשים בלי שהם יודעים, אתה חושב שאפשר שאפשר לרמות את רוב הציבור רוב הזמן, נכון? ואתה לא מבין שאתה מרמה קודם כל את מי? את עצמך. כי את רוב הציבור שרימית, אז אולי רימית אותם יחסית החיים הפרטיים של כל אינדיבידואל או פרט שרימית, זה נגע לו באיזה אחוז מסוים של החיים, אבל לך זה הפך להיות כל החיים. אז אצלך ההגלות היא הרבה יותר קשה מאשר הנזק שגרמת לאנשים שפגעת בהם. אבל זה מצטבר. כי נזק פה, נזק שם, נזק שם, כל זה, אמרנו, כל המסובב חייב להיות כלול בסיבה. אז לכל אחד גרמת נזק קטן, אבל לעצמך גרמת נזק אדיר. ועכשיו אתה מתפלא למה אין לך עונג בחיים ואין לך שפע. מה, כולם מריצים אותך, יש לך המון, אתה לא מרגיש שיש לך. יש לו מנה, רוצה 200, אף פעם לא מספיק לך. ככל שתשיג יותר, אתה מרגיש יותר חרדות, נכון? מהרבה נכסים, מהרבה דאגה, כל אחד, לא. יש אנשים שנהיים פסיכוטים, ויש אנשים שמה זה נהנים מהעוצמה שהם קיבלו כדי שיוכלו לעזור לזולת בכל מיני דרכים, בלתת ג'וב, לתת עבודה וכו', ואתה נהנה, אתה פשוט נהנה מהתפקיד שהגעת אליו. אתה פשוט נהנה מכל רגע, מלעזור לאנשים, מלענות, לראות איך אנשים, זה עושה להם טוב, שהם עובדים אצלך, שעובדים כתולדה מהעבודה שלך וכן הלאה. לא מדבר שאתה הולך ומפזר כספים לכל אחד, אני מדבר עצם זה שיש לך, אתה עושה עבודה שיש לה פירות. זה, אין דבר שממלא יותר מזה. כדי להגיע למקום הזה, בן אדם צריך שקט פנימי, ואת השקט הפנימי צריך להרוס את הרעש. אז שבן אדם נתקל ברעש, בכאב, בכעס, בתאוות, בלא, לא, חייבים, מה, אם אני לא אדחף, אם אני לא עזב, ואני לא ירמה, אז לא יגיע. ובא יצר הטוב ואומר, אבל אם תתנהג ככה, יצא שכרך בהפסדך. מה יצא לך מזה? שווה? להשיג את כל זה ואתה יודע שזה בלוף. אתה יודע שזה לא אמיתי. מה, כסף זה אמיתי? הכסף אין ריח. יש כסף עם ברכה. יש כסף בלי ברכה. יש כסף, יש אנשים שיש להם הון עתק, והנגע הוא כל כך גדול, הם לא מסוגלים להנות. הכרתי בן אדם, שהוא עשה איזה 4 מיליארד, סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים. ואז הוא הזמין מישהי, הוא רצה לצאת איתה וכולי, למטרות שאולי הוא היה רווק. ואחרי כמה מפגשים, ואז מישהו שאל, הוא נתן לך פעם איזה פרח? משמע, אף פעם. יש לך כל כך הרבה, ואתה אפילו לתת פרח, לא מסוגל. אז זה אומר שאין לך אפילו פרח. הכל בלוף. כל מה שיש לך זה בלוף, אתה לא מסוגל לחלק את זה, לא עם אנשים שאתה באמת אוהב ואכפת לך, אתה לא מסוגל סתם משהו כזה קטן, לחלק, לתת משהו מעצמך. אם אתה לא יכול לתת, כנראה שאין לך. וכאשר לכן האדם מתחבר, עכשיו מה אומר הארי? מה אומר, סליחה, רב השלג? הפירוש, המוחין לזה רמפין המתגלים בייחוד קריאת שמה מכונים חרב, שעל ידיה נשמדת הסטרה אחר. כלהלן, ועיקר גילוי המוחין ההם הוא על ידי התחברות המלכות בבינה, שאז מקבלת המלכות כלים דבינה בסוד אימא. אימא הוזיפת לברתה מנה. מה הוא אומר פה? של שני הצדים יש תהל עליונה ויהיה תחתונה, שזה הבת והאימא, זה מלכות, זה העולם שלנו. ואימא, מי מאכיל את הילד? אימא. היא מאכיל אותנו. בינה, ראש השנה ויום כיפור, מאיפה אנחנו מקבלים את השפע? מבינה. נכון? למה מבינה? כי משם, מי מאכיל אותך? בדרך כלל אימא. כן, אנחנו מתפללים, אבינו מלכנו גם כן. נכון? גם לאבא, אבל אנחנו בעיקר מתפללים לאימא. אימא, מה זה אימא? זה התפיסה שהאדם תופסת בעולם כאימא שמאכילה אותך, ולא כאבא שעומד עם האצבע מחכה להניש אותך. נכון? ואם אתה מתפלל לאיזה בורא שכל הזמן רוצה יותר מחפש אותך, להניש אותך מאשר, ודיברנו על זה, אז אתה מתפלל לבורא לא נכון, אז כדאי מהר שתפסיק להתפלל אליו, כי זה עבודה זרה. הוא גם לא יעזור לך. הבורא הזה, זה האל הזה, אז כדאי ממש תעשה unsubscribe לרשת הזאת, כי משם אתה תקבל רק צרות. ותעשה תשובה ותתחבר לרשת הרשת של האור. עכשיו, כאשר האדם, למה שקיעת שמה? שבן אדם אומר שמה ישראל, על מה הוא צריך לחשוב? מה אומר הזוהר? קודם כל, אתה רוצה לקבל את השפע האלוקי, אתה צריך להרגיש שאתה אחד עם כל בני אדם, איבריו של אדם הראשון. ברגע שאתה חושב בצורה כל כך הוליסטית ושלמה, עכשיו אתה יכול לחבר את המלכות שזה האני שלך, עם השלם. כשיש לך אהבה כלפי בני אדם, אומר הארי, אתה בא להתפלל בתחילת היום, קודם כל תחשוב על החברים שלך שצריכים עזרה. אל תחשוב רק על עצמך. אם תחשוב רק על עצמך, אתה סוף. אבל אם אתה חושב על החברים שלך שצריכים עזרה, ואתה מתפלל עליהם בתפילה, הבא, המבקש על חברו, כי ברגע שאתה מסתכל על זה בתור, אני לא מבקש רק לעצמי, אני מבקש בתוך עמי אנוכי יושבת. מי אמר את זה? השונמית אמרה את זה לנביא אלישע בראש השנה. לכן זה... אם את רוצה משהו, היא לא אמרה. בתוך עמי אנוכי. אני לא רוצה משהו שאני לא רוצה לכולם. אז גיחזי אומר, אבל אין לה בן והיא מבוגרת. אומר אלישע, בעוד שנה כעת חיה יהיה לך בן. נולד בן. אבל מה קורה? הילד הוא עוד ילד, הוא עובד בקציר עם אבא שלו בשדה, ואז אבא ראשי, ראשי, לקחו אותו הביתה, ואיכשהו הגיע הביתה הוא נפטר. הולכת השונמית לאלישע ואומרת, אני ביקשתי ילד. אני ביקשתי ילד. אם אתה נותן, אז עד הסוף. אני לא מוכנה כזה דבר. הלך והחיה את הילד. למה? כי מתוך זה אנחנו לומדים שאתה אף פעם לא מבקש רק לעצמך. מהשונמית. כלומר, אם אני מבקש על כולם, אז אני יכול לקבל, להתחבר אל השורש של הכל, שזה אימא, שדואגת לכל הילדים שלה. אני מבקש רק על עצמי, אני מפריד את עצמי מהקלד, אז אני כבר נמצא בפירוד ולא בשלם. ואם אתה בפירוד, אז אתה בפירוד מכל המערכות. אז ברגע שאתה בתחושה, בשלמות, ואכפתיות ושלמות, אתה יוצר, זה נקרא חרב של הקדוש ברוך הוא. כי זה קורט את הראש של היצר הרע. מה הוא יכול לעשות עם כזה דבר? זה הורג אותו. ממה הוא חי? מהפירוט. למה שאני אתן להם, למה שאיכפת לי מהם, למה שזה, אני צריך לחשוב קודם על עצמי וכן הלאה. אז ככה יצר העובד. נכון? ונמשיך. עכשיו הוא ממשיך באותו שיטה. אם זאת החרב, לחרב יש נדן, נכון? הנדן בסעיף ד', הנרתיק של החרב, דיינו הכלי שתומנים בו החרב, הוא השם א' ד' נ' י'. כשאני מחבר את היו"ד כ' ו' כ' עם א' ד' נ' י', קיבלתי עוד פעם ייחוד. כלומר, שהאדם מייצר את החיבור הזה במחשבה, עם האור, עם השלמות, וזו תשובה. זה להשיב את ה-A למקומה, להתחבר בחזרה לרשת של האור, להרגיש אחריות, להרגיש בנים אתם לשם אלוקיכם. אז אתה מתנהג פה בן, כקול של אבא שלך ושל אמא שלך. זה חרב שאיתה אתה הורג את היצר הרע. אבל יש עוד כמה דרכים. יש את הדרך של בחבל. של חנק וכולי, ואני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל בחבל שעוד פעם, שאדם מתחבר לאור ולשלמות והוא לא מקשיב לרעש של היצר, אתה חונק את היצר. אם בן אדם עושה דברים בשמחה ובאור ובאכפתיות ומתחבר כל הזמן, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כל הזמן, אני כל הרוצה, אני מתחבר רק לאור, ואתה עושה את זה דקה, 10 דקות, חצי שעה, בשמחה, הכל לא משנה מה אתה עושה, זה עבודה שלך, אבל אתה עושה את זה כשליח של האור, כל מה שאני עושה זה לשם ייחוד קודשה בריחו שחיתה, הכל יתחבר אל, אל קדושה ואל האור בכל מיל, רגע, 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 מה אתה עושה? אתה חונק את היצרה שלך. אם אתה עושה את זה ממש במיקוד, וזה עבודה, למשך זמן מסוים, זה כמו שאתה חונק את היריב שלך בהיאבקות, בהתחלה הוא נאבק, באיזשהו שלב הוא מאבד את ההכרה. מה קורה שהיצרה מאבד את ההכרה? אתם יודעים מה קורה? כל האשליה שהוא פורס סביבנו נעלמת. פתאום אתה רואה את המציאות האמיתית כמו שהיא באמת. שמחה ושלמות ואמונה וחיבור. ואתה מתמלא בשמחה אדירה שאתה לא מבין מאיפה היא הגיעה. כי זה המצב הנורמלי שלנו. למה? חנקת אותו. חנקת אותו. לא הקשבת לו. הלכת בפוקוס מוחלט על רק חיבור. למה אנחנו צריכים לקרוא את הספרים האלה? כי אנחנו לומדים לאט לאט איך להתחבר ולא איך להתנתק. להתנתק זה לא בעיה. תפתח עיתון, תקרא ספר רגיל שיש פה בכל מקום, וכל אי שם אתה לומד איך להתנתק ברגע. תקשיב לחברים, לזה ישר אתה מתנתק. אתה נכנס למה? לפירוד, לשנאה, לכעס, לעצבים, לחרדות, נכון? אבל אם הבן אדם באופן ממוקד, דקה אחרי דקה, לא מתפרד לרגע, לאט לאט, החושך נחנק. כשהוא נחנק, מגיע הרגע הזה, זה תחושה מדהימה, של התעלות אדירה שאין כמותה. למה? כי לרגע, כל האשליה נעלמת. ולך תדע כמה זמן זה יחזיק. לדול בסקילה, אז זה אומר, תסתכל, היוד זה המחשבה שלך, זה האבן. מי מחזיק את האבן? 5 אצבעות. הוו זה הזרוע, והכתף זה ההיה הנוספת. שבן אדם זורק את המחשבה שלו למקום הכי גבוה, במקום למקום הכי נמוך. אתה עוצר את החרדות, אתה עוצר את התאוות, ואתה הולך למקום הכי גבוה של חיבור. פשוט אתה מתאמן ברגע. עין בית שמות, ענה בכוח. באותו רגע מה? סקלת את היצר. ואחרון בשריפה. סעיף ח' לדון בשריפה על הסמך מם, על ידי עצים להדליק בהם אש. אשרי הוא הגוף שהוא עץ. והברים שלו הם עצים. שישרוף בהם אש, שהוא נר מצווה, בכל עבר, לשרוף את הסמך מם, על ידי השכינה העליונה שהיא בינה, בעת שהוא תפארת, ובכל עצים, אחוזים בתפארת, כי בעת שהאש של גבוה, יורדת על העצים של הקורבן, ועזר הקרב יומת. שבן אדם חי בהקרבה עצמית, בהתלהבות של הקרבה עצמית, עוד פעם, בכל מעשה שאתה עושה, האש הזאת, אתה בעצם כמו הקורבן על המזבח, אבל קורבן משון התקרבות. האש הזאת שורפת את היצר הרע, מדוע? כי כל עזר הקרב יומת. זה מושך את השכינה שתרד על האדם, והאדם פתאום מרגיש כוחות, ידיעות, תחושות, שהוא לא ידע שהם קיימים בכלל. ועל ידי 4 מיטות בדין האלה, אנחנו בעצם בשבועות הקרובים יכולים ליצור מעצמנו משהו שהיה שם תמיד ולא ידענו שזה קיים. כי פשוט לא נלחמנו על זה. בלי מלחמה זה לא קורה. אבל מה הבעיה? הרי כולנו מנסים לשנות את עצמנו. כולנו שנים כבר התייאשנו מכל מיני דברים שאנחנו יודעים שלא בסדר. והתורה אומרת, כי תצא למלחמה לא יביך, אז גם בפרשה הזאת. וראית סוס ורכב אמרה ממך. אם אתה יוצא למלחמה על אויביך, אתה לא רואה סוס, אתה רואה סוסים. נכון? לא, אתה יוצא למלחמה על אויביך, מי זה אויביך? היצרה. ואתה רואה שהוא מה זה ענק סוס. לא מתי, הוא סוס. והרכב? מה זה רכב? הוא רוכב על הגוף שלי גם כן. הוא לא רק שהוא לבד, זה הוא והגוף ביחד נגדי. מה זה עם רב עמך? כל הטעויות, כל השגיאות, כל השליליות שעשינו, זה עם רב של אנרגיות שליליות, של מלאכים רעים, שממך, ממך, אתה הולדת אותם. עכשיו תלך להילחם נגד כל אלה. אל, לא תירא מהם. לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. מי ניצח את מצרים? אתה? זוכרים את הסיפור על העכבר שרץ עם הפיל במדבר, ואומר לפיל, תראה כמה אבק אנחנו עושים. העיקר שאתה רץ עם הפיל. ברגע שאתה יודע שאתה עושה את זה, בעיקר בתקופה הזאת, כי השם אלוקיך עמך, מעלך מארץ מצרים, מה אתה מפחד? אתה רק צריך לצאת למלחמה. הבא להתאר מסיים בידו. זה הסיוע שיש לנו בפרשה הזאת, ובתקופה הזאת, ויש לנו חודשיים של עבודה, ובעזרת השם כולנו נצא מזה מחוזקים, מחוברים, עם רשת יותר של אור, ועם חיים הרבה הרבה יותר משודרגים, תוך חודשיים מהיום. תודה רבה, בהצלחה לכולם, חודש טוב, שבוע טוב.